רשת פרסם פרוגרסיב.
And I welcome their hatred.
It's all working together to solve the problem of poverty.
Are you willing to fight for that person?
אוקיי, בומר! הפוד מאמריקה.
עם אלי קוק ונדן פלדמן.
אוקיי, בומר, פותחים שבוע, פרק 14, אם ספרתי נכון, בצל, אפשר לומר, עוד מצב חירום בארצות הברית, שעוברת ממצב חירום אחד למצב חירום שני, ואולי שני מצבי חירום ביחד, אני כמובן מדבר על המהומות והמחאות האלימות בחלק מהמקומות שפרצו בשבוע האחרון בעקבות הרצחו, אין לי מילה אחרת פשוט לומר את זה, של ג'ורג' פלויד, מאבטח בן 43 שעבד בעיר מיניאפוליס, שפשוט נחנק למוות בצורה ממש סדיסטית על ידי שוטר לבן במיניאפוליס, וזה ממש כמו שרשרת בלתי נגמרת של הרג שחורים על ידי שוטרים, כמעט תמיד מדובר בשוטרים לבנים, ובעקבות המוות הזה פרץ גל של הפגנות, מחאות אלימות, שאולי, אני לא יודע, היו לא מעט גלים כאלה, אולי הוא הולך להיות החריף ביותר מאז מהומות רודני קינג. מתנצל על ההקדמה הטיפה ארוכה, שלום אלי.
לא, אז דווקא עשית את זה, נגעת בכל הנקודות החשובות, אני חושב, כן, אז אמריקה בוערת, לא להאמין שהם הצליחו לקחת מגפה עולמית ולהוריד את זה מהעמודים הראשונים של העיתון,
כן.
אבל מי בכלל מדבר כרגע על קורונה בארצות הברית? אגב, עוד מעט נדבר על הקטע הזוי הזה של המסכות פה, כאילו השילוב הזה של מסכות קורונה עם מסכות של מפגינים, זה באמת מתעתע מבחינה ויזואלית, מאוד מעניין במובן הזה, אבל אני חושב שבגדול אתה נגעת בנקודות העיקריות של הסיפור הספציפי הזה, למי שלא בקיא בכל הפרטים, כנראה שאותו ג'ורג' פלויד נכנס לאיזה חנות, שילם על זה עם שטר $20 מזויף, לא ממש ברור איך התגלגלו העניינים אחרי זה, אגב היום אנחנו יודעים שכנראה השוטר הזה ופלויד מכירים, הם אפילו כנראה שימשו כשומרים באיזשהו מועדון לילה במיניאפוליס, אבל אין ספק, כן, 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 אבל אין ספק שהסיפור הגדול פה זה שאנחנו יודעים כבר שהאירועים האלה קורים שוב ושוב בארצות הברית, שוטרים לבנים רוצחים, כמו שאתה אמרת, אזרחים שחורים, והסיבה שזה קורה שוב ושוב זה בגלל שהם יודעים הרבה פעמים, שוב ושוב, שהם לא ישלמו על זה שום מחיר, המדינה והמשטרה והתובעים, ועוד שאני אדבר על כל הגופים שמוערבים בעניין הזה, יתעתו את זה מתחת לשטיח, ובעצם הסיבה היחידה שהאירוע הזה מתפרץ, כמו האירועים הקודמים שהיו לנו בנושא הזה בשנים האחרונות, והזכרת כבר, כמובן גם את רודני קינג, זה במקרה הזה צילמו את זה. וקודם כל אני רק רוצה להגיד שצריך לזכר, לזכור קודם כל, שעל כל תקרית כזאת שצולמה, יש, אני לא יודע, 100, אולי אפילו 1,000, אני לא יודע באמת להגיד, תקריות שאף אחד לא רואה אותם, זה קורה באישון לילה, זה קורה בלי שאף אחד יצלם, בלי שאף אחד במקרה יעבור, ובמקרה הזה, אם הסיפור הזה לא היה מצולם, אף אחד מאיתנו לא היה שומע על ג'ורג' פלויד, חוץ מהמשפחה שלו, ואולי כמה פעילים בניאפוליס שהיו מפגינים, ולא היה נגמר כלום, ואותו שוטר היה ממשיך כנראה, לשוטט ברחובות ולהעמיד טרור על אזרחים אחרים, וכן לשוטר הזה יש עבר מאוד מכוער, ואנחנו נדבר גם על השלכות של זה, זה קשור אגב אפילו למי שחשבנו שאולי תהיה סגנית הנשיאות, היא קשורה לזה, אימי קלובשאר, ונדבר על זה בהמשך,
כן.
אבל פה אני רק אגיד שבעצם מה שאנחנו רואים כתגובה לזה, זה מחאות, באמת הפגנות בכל ארצות הברית, תמונות שהזכרת את רדני קינג 91, אבל מצד שני, בגלל שאנחנו רואים את זה לא רק במוקד אחד, ב-91 זה היה בעיקר בלוס אנג'לס, אלא אנחנו רואים את זה בכל ארצות הברית, זה כבר הרבה מעבר רק למיניאפוליס, יש כרגע בארצות הברית משהו כמו 20-25 ערים שנמצאים עם עוצר, עוד שנדבר גם על הצד על הזה, יש, אנחנו יודעים, הפגנות מטורפות, אתמול זה היה בעיר שאני גדלתי בה, פילדלפיה, ראינו גם תמונות מטורפות מניו יורק, מברוקלין, מלוס אנג'לס, ומעוד מקומות רבים, ובמובן הזה אין ספק שמבחינה ההשוואות ההיסטוריות, אין מנוס מלהתחיל לחשוב דווקא על סוף שנות ה-60, מי שלא מכיר, גל של מחאות, הפגנות, בקרב אוכלוסיות שחורות, במחצית השנייה של שנות ה-60, ה-Watts Riot בלוס אנג'לס ב-65, Newark, Detroit, כמובן היה הפגנות מטורפות אחרי הרצחו של מרטין לותר קינג ב-68, ובמובן הזה, בגלל באמת כמות האדירה של ההפגנות והמחאות, אין ספק שההשוואה ההיסטורית אולי הכי בולטת, למרות שיש הבדלים ונדבר עליהם בהמשך, היא ללא ספק האירועים האלה משנות ה-60.
אז יש לי שתי שאלות גדולות, בתור ישראלי באמת שצופה מהצד על הדברים האלה, ועוד שתי שאלות מאוד ספציפיות. שתי השאלות הגדולות הן, א', מה זאת אומרת שיש עוצר? אני לא מבין את זה. זאת אומרת, אוקיי, גם בישראל היו מקרים של מחאות רחבות, לפעמים גם אלימות, וזה המילה עוצר על אזרחים מעולם לא הייתה חלק מהלקסיקון. ושנית, וזה קשור לזה, מה זאת אומרת ששולחים את כוחות המשמר הלאומי עם טנקי ולא יודע, נגמשי, לא, זאת אומרת, אני לא מצליח להבין את זה. אלה שתי השאלות הגדולות. שתי השאלות הספציפיות הן, אחד, איך זה שביידן, ג'ו ביידן, לא הגיע למיניאפוליס, איפה הוא בכלל? והשאלה השנייה הספציפית זה לגבי זהות המועמד של סגן הנשיא, והאם בעצם לנוכח האירועים האלה לא תהיה ברירה לביידן אלא למנות אישה שחורה לתפקיד מועמד סגן הנשיא. זהו.
שאלות מעולות. בוא נדבר באמת על קודם כל על העניין הזה של המשטרה פה שמשחקת תפקיד מאוד מאוד מרכזי ב בוא נגיד ככה, כרגע אני רק רוצה להגיד לפני שבכלל נדבר על העוצר ומאיפה כל הטנקים האלה מגיעים. ממה שאני מבין ומה שאני רואה בחדשות, אין ספק שיש מקרים של מפגינים שפונים להתפרויות יותר אלימות, הרס של רכוש וכולי. אין ספק שזה קורה, ועוד שנייה נדבר על החבר'ה האלה. אבל מה שאנחנו רואים בדרך כלל, ברוב המקומות, ברוב המקודים, זה שמגיעים לשם מפגינים שמפגינים בצורה שקטה, הם לא עושים בלגן גדול, ומה שקורה זה שהם חוטפים או מכות או ירי מהמשטרה, כלומר המשטרה מגיבה בצורה מאוד אגרסיבית ומאוד אלימה, ואז כתגובה לאלימות של השוטרים, האירועים האלה מאבדים שליטה, ואז הרבה פעמים באמת מתחילים לראות ניידות שעולות באש וכו'. וזה נקודה מאוד חשובה, זה גם משהו דינמיקה שאנחנו רואים שוב ושוב בהיסטוריה האמריקאית. אז קודם כל חשוב להגיד שאם אנחנו רוצים דבר ראשון לדבר, מי בעצם אחראי לגל הזה של בזיזות והרס ושריפות ואלימות בקרב, ואני לא מדבר בכלל על העניין של פלויד כרגע, אלא מה שהגיע אחרי זה, מי שאחראי יותר מכל גוף אחר לאירועים האלה, זה המשטרה האמריקאית חד משמעית. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי ככה מה שאתה אומר על ה-National Guard והעוצר. תשמע, אני חושב שדיברנו פה קצת בפרקים קודמים, אולי אני נעשה איזה פרק בהמשך. תמיד, תמיד, תמיד ראינו בשפיטות במאה ה-19, איגודי עובדים שניסו ככה להשיג יותר מהמעסיקים שלהם, ובסופו של דבר זה נגמר בזה המעסיקים מביאים את ה-National Guard, הצבא בעצם המקומי, בשביל להשליט סדר, והוא פועל באלימות אגרסיבית, ומדכא כל איזשהו ניסיון של שינוי חברתי, אזרחי, ציבורי, דרך הפגנות. אז במובן הזה, הסיפור הזה הוא לא חדש. מה שכן, בשנים האחרונות אנחנו כן רואים תהליך שבו הרפובליקנים שופכים מיליארדים של דולרים לתקציבים של הצבא, יוצאים לאיזושהי הרפתקה צבאית כמו שהיה בעיראק, ואחרי שההרפתקה הצבאית הזאת מסתיימת בדרך כלל בכישלון, מה תעשה עם כל הצעצועים האלה? מה תעשה עם כל הנשקים האלה, עם כל הנגמשים האלה? ובדרך כלל מה שאתה רואה מהר מאוד, שכל הנשקים האלה, כל בעצם הצבא הזה חוזר בעצם לכוחות המקומיים. כלומר, יש לנו פה דוגמה מצוינת לאיך שהאימפריאליזם האמריקאי מבחוץ, בסופו של דבר מביא לאיזשהו אימפריאליזם אמריקאי מבפנים. ורק הפעם זה לא האזרחים העיראקים שחוטפים, אלא זה השחורים האמריקאים ובכלל מפגינים. ולכן תמונה שאתה שלחת לי, ואחרי זה ראיתי עוד כאלה, שפשוט אנשים במינסוטה שיושבים בבתים שלהם, יוצאים לרגע החוצה וחוטפים ירי של כדורי גומי, או פפר ספרי כזה מאוד חזק, או כזה קופסות צבע כאלה, כדורי צבע מטורפים. כל הדברים האלה הם בעצם התפתחות של התהליכים ההיסטוריים האלה, שבה אנחנו רואים שברגע שיש קצת מרי אזרחי, קצת הפגנות, קצת מחאה, התגובה של רוב המושלים האמריקאים, ופה אגב אני חייב להגיד, אני לא רואה איזה הבדל משמעותי בין המפלגה הדמוקרטית למפלגה הרפובליקנית, זה לא שהמפלגה הדמוקרטית שולחת פרחים ואוכל למפגינים והרפובליקנים, כלומר, המושל של מינסוטה זה מושל דמוקרטי, ועדיין התגובה הראשונה היא עוד משטרה, עוד כוחות, עוד דיכוי, עוד אלימות, שכמובן זה הופך להיות איזשהו גלגל קסם כזה, שמעגל קסמים שלא נגמר.
כן. אגב, אני באמת, זאת אומרת, אני לא מצליח להבין איך, נגיד, הקטע, הסרטון הזה ששלחתי לך, שבו פשוט איזו בחורה יושבת, יוצאת מהבית כזה למרפסת הקדמית, ופשוט זה מזכיר לי תמונות מהקנוניה נגד אמריקה, אוקיי? ופשוט רואים עשרות, אני לא יודע אם זה שוטרים, חיילי המשמר הלאומי, אני לא יודע, באים גם ממש, אתה רואה את הטירוף, אפילו בצעידה שלהם, והם צועקים לכל התושבים של השכונה להיכנס לבתים וזה, ואז הם פשוט יורים אליה, פשוט יורים עליה, לא יודע מה זה, באמת כדורי צבע או גז מדמיע, או לא יודע, גם וגם, ואני צריך פה, זה כאילו אני מרגיש שאני צריך לומר את המובן מאליו, המשטרה נועדה להגן על האזרחים.
כן, תשמע, אני מסכים איתך, התמונות האלה, ויש עוד, שאתה רואה כזה תמונות בניו יורק של, קודם כל הכמויות, אתה פתאום רואה, עכשיו אני מבין למה אין תקציבים לבתי חולים, עכשיו אני מבין למה לרופאים אין מסכות, ואין להם שקיות זבל, ואין מכונות הנשמה, אתה פשוט רואה גם לאן כל הכסף הלך, זה פשוט מטורף, כי אתה רואה, לי זה מזכיר קצת את ה-Star Troopers ב-Star Wars, כזה לבושים כזה מכסדה ועד ראש וכזה כיסויים ומגנים, אתה בקושי רואה אותם צועדים בצורה שאין מה לעשות, מזכיר לי קצת ככה מצעדים של נאצים, כמו שהזכרת את הספר של פיליפ רוף, כאילו יש פה באמת איזשהו פשיזם באוויר, הכוח המשטרתי הזה, וגם יש קליפים שאתה רואה גם איך המשטרה נהנית מזה, איך היא מחכה לזה, רק רוצה קצת לשחרר קצת זעם אולי בגלל הקורונה או לא יודע מה, ולהיכנס באים אימא של כמה אזרחים שחורים או כל מיני שמאלנים יפי נפש לבנים שבאו לעזור להם. זה פשוט, אתה רואה את הטירוף בעיניים של השוטרים, יש עוד קליפים, אני מניח שחלקכם כבר ראיתם, עם השדרנית טלוויזיה, בחורה, צעירה, לבנה, בלונדינית, שרק מנסה לצלם משהו, ובאז פתאום אתה רואה את השוטרים מכוונים את הרובים שלהם ישר עליהם, ויורים אותם צרור של כדורי גומי וכדורי פלפל. ראינו כבר, אגב, מקרים אחרים שבהם, בכלל, אם נחזור לסיפור של ג'ורג' פלויד, אז צריך להגיד שהמאומות האלה התרחשו קודם כל, בגלל שלא עצרו אותו. כאילו, היה את הפאקינג סרט הזה, אתה רואה את הבן אדם הזה פשוט נרצח מול עיני המצלמה, והוא יושב בבית, ולא עושים לו כלום, כלומר, בודקים את ה... וצריך להגיד שהגל הראשון של המאומות התחיל בעיקר בגלל הצורך, הדרישה לצדק. כמובן שכמו בהרבה מקרים, הכוחות האלה מבינים רק כוח, ולכן זה עבד, ועצרו את ג'ורג' פלויד, אבל עכשיו כבר אנחנו רואים איך הכיסוי, הכיסטוח הולך להתרחש. עכשיו אומרים בעצם הרופאים שאחראים לבדוק את הגופה של ג'ו פלויד, אומרים, טוב, הוא לא ממש מת מהחנק, היו לו pre-existing conditions, היה לו לחץ דם גבוה, היו לו בעיות אחרות של השמנת יתר, זה כנראה השפיע, באמת, פשוט ביזיון, אתה כבר רואה איך הכיסטוח הזה. הכיסטוח הזה הולך לקרות, אז במובן הזה גם, בגלל זה נראה לי ההפגנות האלה גם ממשיכות, אבל רק לחזור לעניין של האלימות הזו, כאילו, או בכל הטריד הזה, בסופו של דבר, המשטרה עצרה שדר של CNN שחור, שפשוט היה שם, לפני שהיא עצרה את הרוצח של ג'ורג' פלויד, ואני חושב שזה בעצם מסכם את כל מה שצריך לדעת כיום, על המשטרה האמריקאית ואיפה היא נמצאת.
כן, אתה יודע, תוך כדי, שמעת, פתאום, כאילו, וזה פתאום היכה בי. רגע, מצד אחד, אוקיי, זאת אומרת, רציתי, שאלתי את עצמי, איך בכלל זה התחיל, באמת, העניין הזה של, אתה יודע, הכוח הברוטלי של כוחות משטרה ברחבי ארצות הברית, ושאומרים על ארצות הברית שהיא מדינת משטרה, הרי מצד אחד, ארצות הברית התפתחה, אתה יודע, והאתוס הכי חשוב של ארצות הברית זה החופש, החופש של הפרט. אומרים לממשלה, אל תתערבו לי בחיים, אני אסתדר לבד, אל תיגעו לי. הדבר היחיד שחשוב זה להעניק לאינדיבידואל את החופש, את החירות שמגיעה לו. ומצד שני, אתה חי באמת במדינה שבה, כמו שאמרת, הפשיזם הזה, התחושה, שהמשטרה יכולה לנהוג בכל אזרח, ובמיוחד בשחורים, בכל רגע נתון, בכל עיר בארצות הברית, בצורה הכי אלימה והכי ברוטלית שיש, ואף אחד לא יוכל לעשות עם זה שום דבר. זאת אומרת, איך הדבר הזה בעצם מתפתח במדינה שכל האתוס שלה מבוסס על חופש הפרט ושהממשלה לא תתערב לו בחיים.
אני חושב שנגעת קודם כל בנקודה החשובה, שבעצם בהתחלה אמרת כל האזרחים, ואז אמרת, טוב, בעצם בעיקר האזרחים השחורים, אז אתה יודע, כשרצו לפנות את האינדיאנים ולעשות להם טרנספר, אז מי שעשה את זה זה הצבא האמריקאי. ושרצו להשליט סדר בשנות ה-20, כשהיה את המאומות... בטלסה, אוקלהומה, אז מי שבסופו של דבר השליט סדר ונכנס באימא של השחורים שם, היה הצבא האמריקאי. כלומר, וכל הג'ים קרו בעצם היה מבוסס על כוחות משטרה מקומיים. אז אני חושב שקודם כל יש פה ללא ספק את העניין הזה שהזכויות של גברים לבנים לחוד והזכויות של כל השאר לחוד. אז זה חלק מאוד משמעותי מזה. אבל זה לא מסביר הכל, ואני מסכים איתך שזה לא מסביר הכל, ואני חושב באמת שזה זה, זה ניגוד פנימי שקשה לשים עליה את האצבע, כי באמת ארצות הברית במובנים אחרים, ושאתה יודע, שאני מלמד על היסטוריה של ארצות הברית, בכל זאת אני מנסה להסביר למה הספר של פיליפ רות, שהזכרת קודם, לא התרחש, למה בסופו של דבר בארצות הברית לא היה פשיזם, כמו שהיה במקומות אחרים, ואחד ההסברים שאני תמיד נותן, שבכל זאת יש את האתוס הליברלי הזה בארצות הברית, שכן... גרם לאנשים לפקפק בכוחות טוליטריים ריכוזיים של אנשים שרוצים לרכז אצלם הרבה מאוד כוח. מצד שני, אנחנו יודעים שהאלימות האמריקאית הזאת, האלימות הממסדית האמריקאית, היא גם חלק מאוד מאוד, חלק ממש ב-DNA של התרבות האמריקאית. אז במובן הזה קשה לי לתת תשובות פשוטות. לעניין הזה, אבל אתה צודק, זה באמת תופעה מדהימה, ואנחנו בהחלט שוב ושוב נדמים מהדרך שבו המשטרה האמריקאית, במיוחד אני חייב להגיד מה שהכי מפתיע אותי, זה מה שהם מעיזים לעשות כשהם רואים שמצלמים אותם. כלומר, מה שייחודי בסרט במיוחד הזה של הכתבת הזאת שדיברנו עליו, זה שברור לשוטר הזה שמצלמים, ולא אכפת לו. ואז זה גורם לי לחשוב, טוב, מה הוא עושה כשלא מצלמים? כאילו, אז כאילו, העובדה הזו שהם מרגישים שכאילו אין שום השלכות למעשים שלהם, שיהיה תמיד את הגיבוי המשפטי שצריך, מי הפוליטיקאים ומי התובע הכללי ומכל הגופים האחרים, זה באמת הסגירת קו הזאת, או איך שלא אומרים את זה בעברית הביטוי, סביב העניין הזה, זה באמת אחד הדברים שהכי מפתיעים אותי. ואגב, אתה רואה את זה גם בתגובות, אפילו, אתה יודע, אתה לקח ראש העיר של ניו יורק, שהוא כאילו לכאורה מאוד שמאלני, תמך בברני עכשיו, נחשב באמת אחד המנהיגים הפוליטיים יותר שמאלנים בארצות הברית, ואז אתה שומע את מה שהוא אומר, וזה כזה, הוא בחיים לא יגיד משהו נגד השוטרים, הוא פוחד מוות לצאת נגדם, כאילו, אתה יודע, הוא יגמגם איזה משהו כללי על גזענות, אבל הוא לא באמת, וזה כולם, כלומר, אתה רואה כמה שהנרטיב הזה הוא דומיננטי, לא רק בקרב הרפובליקאים, אלא גם בקרב הדמוקרטים.
כן, למאזינים שלנו שככה לא יודעים, צריך להמחיש עד כמה ראש העיר של ניו יורק, ביל דה בלזיו, הוא שמאל, זאת אומרת, אפשר לומר, לפחות בעבר הוא היה אפילו שמאלה מברני, זה בן אדם שהצטרף שם לדיסידנטים בקומוניסטים בניקרגואה, באמצע שנות ה-80, אתה יודע, ברני לא יצא מברמונט, אוקיי? וצריך לומר עוד דבר, נבחר לרשות העיר ניו יורק ב-2013 ברוב הכי סוחף בתולדות העיר ניו יורק עם 73% תמיכה. ותחשבו, זאת אומרת, שברני סנדרס היה מנצח את הנשיאות, אוקיי? ברוב עצום על פני המתחרה שלו, זה מה שקרה בניו יורק. אז זה נכון שניו יורק היא באמת עיר סך הכל ליברלית והכל, אבל באותה מידה גם היא יכלה לבחור ראשי ערים הרבה פחות שמאלנים, אולי אפילו כאלה שהיו חברים במפלגה הרפובליקאית תקופה מסוימת, כמו קודמו בתפקיד מייק בלומברג. ואם כבר הזכרתי את בלומברג, אז אולי אני אגיע לשאלה השלישית שלי, איפה ג'ו ביידן? זו השאלה הכללית, ובתוכה, למה לא ראינו אותו במיניאפוליס, ככה בימים שאחרי הפצת הסרטון?
תשמע, ההשלכות הפוליטיות של העניין הזה, ובכלל איך מתנהלים בארצות הברית שאירועים כאלה קורים, הוא מאוד מאוד מורכב. ואולי לפני שאני אגיד למה ביידן לא מגיע למיניאפוליס, קודם כל אני חושב שצריך לדבר על בעצם מה בעצם הנרטיבים שכל צד, כאילו מה המרוץ הנרטיבים פה שמתרחש. אז כי שוב אנחנו רואים דווקא שיש דמיון בין הנרטיב הרפובליקני לנרטיב הדמוקרטי, שוב הממסדי, ואז גם כמובן צריך לדבר על הנרטיב של ברני סנדרס למשל, שלא כל כך שומעים איתו, אבל הוא מדבר כי הוא כבר לא גוף, הוא לא דמות רלוונטית כל כך בפוליטיקה האמריקאית. אבל אז קודם כל מבחינת הנרטיבים, אתה יודע, מה שטראמפ והרפובליקנים בעצם אומרים, זה שים לב שרוב המפגינים, רוב האלימות, רוב זה לא אנשים מקומיים, כלומר הם מנסים לצייר מצב שבו אין באמת בעיה בקרב שחורים אמריקאים, זה לא שהם באמת כועסים או לא מרוצים על ארצות הברית והמציאות הכלכלית, חברתית, משפטית שהם נמצאים בה, אלא יש קבוצה של שמאלנים, קיצוניים, אנטיפה, שהם בעצם גורמים לכל המחאות האלה וכולי, ואפילו מישהו כמו טראמפ יגיד איזשהו משפט כזה חביב ולמלמי ובלי שום משמעות על ג'ורג' פלויד, ואתה יודע, יצטער על זה שהוא קראת וכולי. ובמובן הזה המסר של ביידן והמסר של טראמפ פה הם מאוד מאוד דומים, כי מה ביידן עושה? ביידן התקשר, אגב, טראמפ התקשר למשפחה, גם ביידן התקשר למשפחה, גם ביידן אמר דברים יפים. אני צריך להגיד כן שביידן כן דיבר בצורה קצת יותר אגרסיבית. ודווקא סך הכל בציטוטים הראשונים שלו אמר דברים נכונים על זה שהמשטרה צריכה להפסיק...
צריכה להפסיק לצורך אזרחים.
כן, אבל בסופו של דבר מה הנרטיב של המפלגה הדמוקרטית אני רואה? לא יודע ספציפית עם ביידן, אבל אני רואה את זה אצל הרבה... הם אומרים... אז גם הם מציירים ציור של כזה, רוב המפגינים זה בעצם לא שחורים, אבל מה, מי זה? זה לבנים ככה, ניאונאצים שמנסים ככה, אתה יודע, ליצור איזושהי מלחמת גזע, אגב, שזה תמיד היה תוכנית של צ'רלס מנסון, איזו מלחמת גזע בארצות הברית בין לבנים ושחורים. כלומר, הנרטיבים מבחינה הממסד הפוליטי הם די דומים, כל אחד בעצם לא מדבר על הבעיה האמיתית פה, וזה הבעיה השורשית. שיש אחוז אדיר של האמריקאים, כמו שאמרתי, אזרחים אמריקאים, שנרצחים מדי שנה, מדי חודש, מדי יום, על ידי שוטרים, והם יוצאים לזעוק על, על, על היחס המחפיר הזה, וכולי, אלא הופכים את זה לאיזשהו קבוצה של סערורים, קיצוניים, שוליים, שהם בעצם הבעיה, ובכלל זה, כל הסיפור הזה לא היה מתפוצץ לולי העניין הזה, כלומר שני הצדדים עושים את זה, כי בעצם שני הצדדים לא רוצים באמת לקחת אחריות. ואגב, אני אפילו רואה ראשי ערים שחורים שמדברים ככה בצורה כזו, שוב, אפשר להבין אותם, הם רוצים קודם כל למנוע אלימות ברחובות, והם רוצים להרגיע את הנפשות, אבל מצד שני גם הם יוצרים איזשהו נרטיב של קומץ קטן של אנשים שבגללם כל הבלגן הזה יוצא. אני לא חושב שזה קומץ קטן של אנשים שבאים בצורה לצאת להפגין במובן הזה. לגבי ספציפית ביידן, למה הוא לא מגיע למיניאפוליס, אז כאמור הסיפור הפוליטי פה והנרטיב הוא מאוד 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 מורכב, כי אתה יודע, ברגע ש ופה אולי אפשר לבוא להשלכות הפוליטיות, אני רק אגיד עכשיו, לפני זה, ברגע שהמקדונלדזים מתחילים לבעור ורכוש אמריקאי מושחת, אז כל פוליטיקאי אמריקאי במשרד תמיד 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 ייקח את הצד של הרכוש על הצד של חיי אדם. אז בסופו של דבר ביידן לא יבוא ויתמוך במפגינים, כי ברגע שיש איזושהי פגיעה ברכוש, אז זה הכי חשוב, אסור שיהיה פגיעה ברכוש.
וואו, אני חשבתי שתגיד שאם ביידן יגיע למיניאפוליס, הוא פשוט, הוא לא רוצה שפתאום יהיו תמונות וסרטונים שירוצו, שבהם הוא סופג, אתה יודע, מחאה של מפגינים ושל שחורים, כשהוא כל כך זקוק לקול השחור כדי לנצח בחירות.
תשמע, ביידן בבעיה פוליטית. מצד אחד הוא רוצה את הקול השחור, מצד השני ביידן בנה את כל הקמפיין שלו על, כמו בני גנץ. הוא בנה, בני גנץ לא בנה על מרץ, בני גנץ בנה על הימין הרך.
כן.
ואותו דבר ביידן. ביידן בעצם בסופו של דבר בונה על המשפחות הלבנות, מעמד בינוני גבוה בפרברים האמריקאים, שנגלים מהטון הדוחה של טראמפ, מוכזבים מהדרך שבו הוא ניהל את משבר הקורונה, שונאים את הדרך שבו הוא מתבטא בטוויטר, ואם חלילה ביידן יפגין קצת יותר מדי אהדה כלפי השחורים, הוא יאבד את הכל הזה, ולכן ביידן במובנים מסוימים נמצא באיזשהו מצב בלתי אפשרי, שמצד אחד הוא רוצה לא לאבד את הכל השחור, אבל אפשר להגיד שיש קול שאפילו יותר חשוב מהקול השחור עבור ביידן, וזה הקול של מעמד הבינוני של הפרברים. וצריך לומר שמי שמבין יותר מכל אחד אחר בדיוק את המצב המורכב שביידן נמצא בו, זה כמובן מר דונלד טראמפ. ושטראמפ מצייץ, if there's gonna be looting, there's gonna be shooting, ובעצם פחות או יותר, וכמובן אנחנו יודעים היום שזה ציוץ שטוויטר אפילו תייג אותו כטוויטר שמעודד אלימות, כן. אז ברור לי לפחות שבמובנים מסוימים, ופה צריך לדבר על זה יותר, כי זה מורכב, אבל במובנים מסוימים, המטרה הראשונית של טראמפ כרגע, זה ליצור הרגשה של איבוד שליטה, שאמריקה בוערת וכולי, ואז הוא יוכל להגיד שמה שצריך, זה לא הלפלפים הדמוקרטיים יפי הנפש האלה שבגלל הפוליטיקלי קורקט שלהם אף פעם לא עוצרים את השחורים, אלא צריך להיכנס בה עם אמא של השחורים, להראות להם מי הבוס ולהשליט סדר. ואני חייב להגיד לך שוב ושוב, בהיסטוריה האמריקאית אנחנו רואים שכאשר יש הפגנות כאלו, וכאשר זה מתחיל להיות אלים ומקדונלדים מתחילים להישרף, ובנקים בניו יורק מתחילים להישרף, אז המצביע הלבן מעמד הבינוני רץ למפלגה הרפובליקנית. תשאל את ריצ'רד ניקסון איזה טוב היה לו ב-68 שההפגנות של השחורים אז הגיעו רגע לפני הבחירות.
כן, באמת כתבת על זה גם פוסט אתמול. זה גם גורם לי, אתה יודע, בככה זום אאוט יותר רחב, זה גם גורם לי לחשוב על הקשר באמת, כש אנשים העדיפו מול האויב הקומוניסטי, כן, הם אמרו, טוב, הדמוקרטיה הליברלית היא שברירית, היא לא מספיק חזקה, אנחנו צריכים פה פשיזם. אנחנו, מי יעצור את סטלין ואת ברית המועצות? אוקיי, רק, אולי רק היטלר יכול. זה ככה בזום אאוט רחב והיסטורי. ואם לחזור רגע לביידן, זה מעניין שמצד אחד, באמת זה מועמד ש... בקמפיין הזה הוא נשען על תרומות מ-60 מיליארדרים, זאת אומרת מחובר בעתיניו לאלפיון העליון של אמריקה, לבעלי הון, לטייקונים ופיננסיירים, ומהצד השני באמת בנה ונשען מבחינה אלקטורלית במידה רבה על הקול השחור, ואני תוהה מה יקרה, והאם יש סיכוי שבמצב שבו המאומות האלימות האלה ממשיכות להתפשט ויוצרות גל מחאה באמת משמעותי, אם בנובמבר הרבה מאוד שחורים יחליטו כמחאה פשוט לא לצאת להצביע במספרים של מיליונים, שבמדינות המפתח יכולות לגרום לביידן להפסיד את הבחירות.
כן, אז קודם כל צריך להגיד שזה פחות או יותר מה שהם עשו ב-2016. הילרי קלינטון הפסידה כי השחורים נשארו בבית, ובהחלט אני יכול לדמיין סיטואציה שהם שוב נשארים בבית. שמע, יש, אז ככה, בגדול מה שאמרתי קודם שאני חושב שהסיפור הזה יכול בעיקר להטיב עם טראמפ, כי זה גם... כמובן מסיח את הדעת מהמשבר הכלכלי המטורף, שעוד שנייה רוצה להכניס גם את העניין הזה לפה, כי זה חשוב, והוא משכיח את הטיפול המזעזע בקורונה, ויוצר כמו שטראמפ אוהב, אנטוגוניזם בין לבנים ושחורים, זה בדיוק ככה המקום שהוא רוצה להיות בו, ולבנות בעצם על הצדדים המכוערים של הלבנים האמריקאים, בשביל לנצח בבחירות. אז זה ככה, אבל צריך להגיד כמה דברים שאולי יפריעו לזה. נתתי את ההשוואה של ריצ'רד ניקסון ב-68, אבל צריך להגיד שריצ'רד ניקסון, שרץ, מי שלא יודע, ב-68, על מצע של חוק וסדר, ופחות או יותר דיבר על זה שאתם רוצים שהדמוקרטים יהיו בבית הלבן, תראו איזה בלגן יש ברחובות, תראו, אפילו הוועידה שלהם הפכה להיות מאומות אלימות ברחוב. אבל ההבדל כמובן האדיר בין הדוגמה הזו לדוגמה של היום, זה שניקסון אז היה באופוזיציה, הוא לא היה בשלטון. ולכן הוא יכל להגיד, תראו מה קורה שאתם הדמוקרטים בשלטון, אתם מאבדים שליטה. אבל במקרה כזה, כל הבלגן הזה, כל ההרגשה הזאת שארצות הברית מתפרקת, שארצות הברית נשרפת, כל זה קורה בזמן שדונלד טראמפ בבית הלבן. ולכן אני בהחלט יכול לראות סיטואציה שבה כל הסיפור הזה backfires, ובעצם האיש המשפחה הלבנה בפרברים תראה את המקדונלדס הבוער, ותגיד, ותאשים את טראמפ בסופו של דבר, תגיד, טוב, זה בגלל הציוצים שלו, זה בגלל הגזענות שלו, זה בגלל הטיפול הנוראי שלו בקורונה, כלומר, אז, וזה בהחלט יכול לקרות, אז לכן אני יודע אני שמתי את הפוסט הזה אתמול, אבל אחרי זה בדיעבד חשבתי על זה עוד, ואמרתי, המצב קצת שונה, כי הוא לא באופוזיציה, הוא השלטון, ולכן אם זה נראה כאילו שיש איבוד שליטה, אז יכול להיות שזה עדיין לא יעזור לו, נצטרך כמובן לחכות ולראות. לגבי הדמוקרטים, עוד היבט שחייבים לדבר עליו פה, זה העובדה שמי שהייתה התובעת הכללית של מינסוטה למשך הרבה מאוד שנים בשנות ה-2000 הייתה אימי קלובשאר, שאנחנו מכירים אותה כבר מפרקים קודמים, סנאטורית עכשיו של מינסוטה, ואחת המועמדות גם לנשיאות היא הייתה בפריימריז, וגם עכשיו לבחירות, למועמדות לסגן הנשיאות, והרבה אנשים עכשיו אומרים שקלובשאר גמרה את הסיפור, כי היו כמה מקרים שאלימים של אותו שוטר, שעכשיו ברח לי השם שלו, אז בתחילת שנות ה-2000, וקלובשאר החליטה לא להגיש נגדו איזושהי תפייה, כלומר לקחה את הצד בעצם של המשטרה, ולא של הקהילה השחורה, אז במובן הזה הנראות פה היא רעה, אני רוצה להגיד שלפחות מבחינתי, בתור מישהו שלא בדיוק חושב ש... אמי קלובשאר היא עתיד מזהיר של השמאל האמריקאי, אגיד שדבר אחד כבר אולי טוב יצא מהסיפור הזה של המהומות, וזה סיום הקריירה הפוליטית, או לפחות עצירה של ההתקדמות של הקריירה הפוליטית של אמי קלובושר. ורק אני רוצה להגיד עוד משהו קצת מטריד, וזה שאלה של למה כל כך הרבה מהמועמדים למפלגה הדמוקרטית, וראינו את זה גם עם קמאלה הריס כמובן, הם בעצם תובעים, התחילו את דרכם כדיסטריקט אטורניס, כתובעים מחוזיים. כלומר, אנחנו רואים פה בעצם כמה ששוב אני חוזר לנקודה הזאת, כי קריטית, הבעיות האלה של המשטרה והאלימות, וזה שהם עושים דברים בלי לשלם מחיר, זה כל כך יותר מרק איזושהי בעיה של עליונות גזענית לבנה של הרפובליקנים, וזה עמוק עמוק גם בתוך המפלגה הדמוקרטית, ולפעמים גם זה אנשים שנותנים לאלימות הזאת להמשיך, הם אפילו שחורים ולא רק לבנים.
אם כבר הזכרת הסיפור של סגן הנשיא, יש דיבור מחודש על האפשרות שמישל אובמה תהיה מועמדת לסגן נשיא? כי אם מחפשים עכשיו גם אישה וגם שחורה, ובהתחשב ברקע של ביידן עם אובמה, אז אתה אומר, אוקיי, זה כאילו, ואולי מישל, אתה יודע, היא רואה, אוקיי, זה ממש כמו זמן חירום, וחייבים להפיל את טראמפ, ואני חייבת לייצג את הקהילה השחורה, אז אם עד עכשיו אני סירבתי לאפשרות הזאת, אולי צריך לחשב מסלול מחדש.
תשמע, לפני המהומות, היו דווקא הרבה שמועות מעניינות, ואפילו היה סיפור שהם הולכים להיות בטאון מינינג, היו שהסוקרים הפנימיים של המפלגה הדמוקרטית, באו לביידן ואמרו, תקשיב, אם אתה לא תבחר באליזבת וורן, אתה תפסיד, כי כל המצבעים של ברני לא יבואו. עכשיו, אני קצת סקפטי לגבי כל הסיפור הזה וגם הסוקרים האלה, כי כאמור, כמו שאנחנו יודעים, מצביעים של ברני הם לא בדיוק מצביעים של וורן, אבל בקיצור, הנרטיב של ביידן, ואפילו רואים את זה קצת בדברים שהוא אומר, היה ללכת קצת יותר שמאלה. עכשיו, אז במובן הזה יכול להיות ש... אבל אני מסכים איתך שהוא יכול להיות שהמהומות האלה ישנו את הכיוון, והוא יחפש ספציפית מישהי שחורה. אין לי ספק, אבל יהיה מעניין לראות, יהיה מעניין לראות מה הוא יבחר, אבל אין ספק, אולי סטייסי אייברמס, הסיכויים של העולים, אולי כמו שאתה אומר, מישל אובמה או מישהו אחר, נחכה ונראה לגבי זה. אני כן רוצה לגעת שנייה בנושא ה... מאוד מעניין בעיניי, לא יצא לנו קצת לדבר בשבועות האחרונים על מה קורה בכלל באמריקה בשבועות האחרונים, ואני רוצה להגיד שמה שקורה באמריקה היום זה, לפני המהומות האלה, זה דבר די הזוי מבחינה כלכלית חברתית. תשמע, נדן, 25% המובטלים, אבל המובטלים האלה חיים יותר טובים ממה שהם חיו אולי בכל חייהם. בעצם מה שקרה זה שבגלל שהיה את הקורונה, ובגלל שהיה כל כך הרבה היסטריה סביב הכלכלה, בחקיקה הזו שבעצם ממשיכה עד סוף יולי, נתנו עוד $600 בחודש לכל מי שמובטל, שזה המון כסף לאזרח אמריקאי. תחשוב שהמינימום וייג' הוא $7 לשעה, אוקיי? ובעצם מה שאנחנו מגלים, ויש כבר נתונים אמפיריים שמראים את זה, זה שיש אפילו עובדים שמציעים להם לחזור לעבודה, ואומרים, מה פתאום, אני לא חוזר לעבודה, אני נהנה פה בבית, מרוויח יותר מלהיות בבית, מאשר מה שהייתי מרוויח בעבודה. כלומר, אנחנו נמצאים ברגע קצת מוזר, כי מבחינה אחת, יש המון חרדה, ובצדק, על העתיד הכלכלי של ארצות הברית. וברגע שהצ'קים האלה הסתיימו ביולי, והם לא יחדשו, אני יכול לרגע אחר עכשיו, בעוד שאני אגיד לך למה, $600 האלה של שכר, של unemployment, התוספת הזאת, היא הולכת להיעלם. אז ברגע שזה יקרה, ארצות הברית הולכת להיכנס למשבר כלכלי מטורף, שלא ראינו כמו מאז המשפע לכלכלי הגדול. אבל אנחנו עוד לא שם. ובינתיים, האנשים האלה, במצב הכלכלי הכי טוב שהם היו מדי שנים. וקודם כל אני רוצה להגיד לך שזה מדהים, לדעתי זה לא מקרי. כלומר, מה שאנחנו לדעתי רואים, קודם כל, זה הסיבה שהניאו-ליברליזם היה כל כך יציב עד עכשיו, זה בגלל שהוא ידע ליצור, כמו בישראל, אבטלה מאוד נמוכה, אבל משכורות חרה, שגורם לאנשים כל הזמן לעבוד. הם כל הזמן בעבודה. אין להם זמן ללכת להפגנות. אין להם זמן לשרוף לילד של משטרה. אין להם זמן להתחיל. כלומר, הם כל הזמן נותנים עבודה, עבודה אחרת הם ימותו, הם יגבו מרעב. ואני לא אומר שזו הסיבה היחידה שההתפרצויות האלה קורות דווקא הפעם, אבל בוא נודה שזו פעם ראשונה שצילמו שוטר לבן, רוצח, אזרח שחור. אפילו היה מקרה ממש דומה עם אחד בשם אריק גארנר בניו יורק, שהוא אפילו הוא גם צעק I can't breathe, ובסוף הוא מת, והיו על זה הפגנות, אין ספק וכולי, אבל זה לא התפוצץ לדבר הזה. אז אני רק רוצה להגיד שאנחנו נמצאים ברגע קצת משונה מבחינה כלכלית חברתית, שמצד אחד אני חושב שיש הרבה חרדה, הרבה לחץ, אנשים גם היו בבית הרבה חודשים, הם מציעים להוציא את כל הלחץ הזה החוצה, הם חוששים מאוד מהעתיד הכלכלי שלהם, אבל מצד שני, יש להם הרבה זמן פנוי כרגע, וכרגע גם המצב הכלכלי הוא סביר.
כן, וואו. זה ממש, אתה יודע, יש רגעים כאלה שלפעמים אני אומר לעצמי, אוקיי, ככה בטח הרגישו בשנות ה-30. זאת אומרת, גם באמריקה. אתה ממש מרגיש מין תחושה כללית של מין כאוס היסטורי. זאת אומרת, שאתה באיזה צומת דרכים היסטורי, גם, אתה יודע, כשלוקחים בחשבון שיש בחירות עוד פחות מחצי שנה, 5 חודשים, זאת אומרת, כל כך הרבה פה מונח על הכף, ואנחנו בתוך גם משבר בריאותי חסר תקדים במאה השנים האחרונות, אוקיי, עם כל הקורונה, כשארצות הברית חוטפת כל כך קשה, ובתוך הדבר הזה, וגם אתה יודע, הניהול של טראמפ והממשל בכלל, זאת אומרת, רק מוסיף פה למימד הכאוס, והתחושה שאין פה גורם מבוגר אחראי שאפשר לסמוך עליו, ותתקן אותי אם אני טועה, המספרים של הקורונה בארצות הברית ממשיכים לעלות. אתה הבאת לפני כמה ימים את הגרף הזה שמראה, אני ראיתי כמה מדינות, פלורידה, שבה יש מספר מאוד גדול של קשישים, מספרי הנדבקים, זאת אומרת, הם גם עולים, והם גם בהיקפים מאוד מאוד גדולים, וזה בניגוד חד לתחושה שיש עכשיו למשל בישראל.
המצב השתפר בארצות הברית, כלומר עכשיו היינו בתקופה מאוד ארוכה ש-2,000 אנשים מתו כל יום, אז עכשיו מתים רק 1,000 כל יום. וואו, כלומר ברור שזה שיפור, אבל אז במובן הזה המגמה היא כן אפשר להגיד חיובית, אבל אתה צודק גם שיש הרבה מאוד מקומות בתוך ארצות הברית שהמגמה שלילית, כלומר שהם מקומות שעכשיו הווירוס מגיע אליו באמת לפעם הראשונה, זה בעיקר מדינות דרום. אני מניח שפה אולי המזג אוויר עדיין בכל זאת ישפיע ונראה גדיחה, אבל ללא ספק, אגב מעניין לראות שבעולם המקום שהווירוס מתפשט הכי מהר עכשיו זה בדרום אמריקה, כי שם אנחנו בעצם נכנסים לחורף. אז המספרים מברזיל, אני לא יודע אם ראית את זה.
וואו.
אבל אז בהקשר הזה, הקורונה ממשיך, אין ספק, אנחנו כבר עקפנו את 100,000 הרוגים בארצות הברית בגלל הקורונה, אבל מצד שני, ופה אני חוזר לנקודה עם טראמפ, מדהים, מדהים איך האירועים האלה, התפרויות האלה, השכיחו לחלוטין את המשבר הבריאותי הזה. שוב, חוץ מהקטע הזה של המסכות הזוי הזה, שלא ברור לך אם האנשים שאתה רואה בטלוויזיה הולכים עם מסכות בגלל הקורונה, או הולכים עם מסכות כי הם רוצים להסתיר את הפרצוף שלהם מהמצלמות המשטרתיות שאחרי
זה. הם לא רוצים שיעצרו אותם בגלל המסכה, ואז הם פשוט משליחים כמה אבנים על, אני יודע מה, המטה של CNN באטלנטה. אגב, אני טעיתי, הרי אמרתי את זה, רגע, CNN בעדכם, אתם לא מנפצים פה את המטה של Fox News. איך אתה מסביר את זה?
טוב, קודם כל בוא לא נהפוך את CNN בעד שחורים אמריקאים. טוב,
אבל באופן כללי, זאת אומרת, זה הרי לא ה... בסוף CNN ממוקמת, אתה יודע, בגדול, אוקיי, באזור של ביידן.
כן, וכמו שאמרנו, הרבה מהבעיות שיש לשחורים אמריקאים, הן בעיות מעבר רק לרפובליקנים, בעיות של הממסד, ולכן אני חושב ש... תשמע, אני לא רוצה לדבר בשמם של השחורים, והאלה עושים את ההפגנות, אני חושב שרוב השחורים שיוצאים להפגנות האלה מתנהלים בצורה אנטי, לא מתנהלים באלימות, ואם הם כבר מגיבים באלימות זה רק אחרי שהמשטרה מייצרת איזושהי התרסה נגדם, אבל אין ספק שיש גם קבוצה של אנשים זועמים, כועסים, מושפלים, שדרכו עליהם למשך השנים, והם פשוט באים להוציא את הכעס והתסכול על התאגידים, על הממסדים, ומבחינתם, הטארגט הזה, שמי שלא מכיר במיניסוטה שירו, טארגט זה כמו וולמארט כזה, אז הטארגט הזה הוא בעיניהם, ואפשר להבין אותם, וגם ה-CNN, זה סמל של הדיכוי התאגידי, קפיטליסטי של החברה האמריקאית, ולכן גם הוא ברגעים כאלו הופך להיות מוקד להתפרויות האלה. אז במובן הזה אני חושב שבהחלט קשה להיכנס לנעליים של ולהגיד, או, למה אתם עושים CNN ולא Fox News, זה, או למה אתם עושים Target ולא Walmart, זה קשה, זה מורכב.
ורציתי, אולי ככה לקראת סיום, רציתי לומר, לדבר בקצרה על משהו שמפריע לי, וזה שני, אולי שני השחורים הכי משפיעים, ואולי גם הכי קריזמטיים באמריקה, אחד מהם הוא ללא ספק הדובר הטוב ביותר בארצות הברית, ואני מדבר על ברק אובמה ומייקל ג'ורדן. עכשיו, אני יודע, ובגדול אני מרגיש ששניהם פשוט...
נדן.
כן.
גם שוטרים לובשים נעלי נייקי.
בדיוק, כן. יפה. כן, לא, לא, אבל תמציא. ככה, גם שוטרים, כשהם דורכים על שחורים, הם יכולים לעשות את זה עם ארץ שורדן. לא, אבל ככה, רגע ברצינות, אז... אני אגיד ככה, לגבי ג'ורדן זה אני חושב יותר קל. כן. אחד, רגע, הוא היום, שוב, אתה יודע, עם ההייפ האדיר של הריקוד האחרון, אין גבול לכמות הסיקור שהבן אדם הזה קיבל בשבועות האחרונים, אוקיי? ואין יום שאני לא רואה, אתה יודע, כתבות ברמת הרזולוציה, חוזרים לדיאלוגים, עם אייזיה תומאס, בתחילת שנות ה-90, וג'רי קראוס, ופיפן, ופה ושם, וג'ורדן מתייחס להכל וזה, ואתה יודע, במקרה, כן, קרה מה שקרה עכשיו עם הגל המחאה המטורף הזה, ובן אדם כמו לברון ג'יימס, משגר בטוויטר ציוצים שהם בעיניים מדהימים, בגלל השפה הכל כך נוקבת שהוא משתמש בהם, בן אדם כמו סטיב קר, ששיחק עם ג'ורדן, גם מבטא את המחאה הנוקבת שלו. לקהילה השחורה אין כמעט מנהיגות, זאת אומרת, היא משוואת לבן אדם כמו
ג'ורדן. לא, יש מנהיגות.
לא, אני אומר מבחינת, אם אני משווה אותה, אתה יודע, בטח אני אגיד אחרת, אוקיי, היא משוואת, לבן אדם כמו ג'ורדן, בטח פשוט ברגע ההיסטוריה הזה, בגלל או בזכות ההייפ של הריקוד האחרון, שהצטרף...
רגע, אבל נדן, כן. זה לא מקרי, אם ג'ורדן היה בן אדם יותר פוליטי, הוא לא היה ג'ורדן. הוא פשוט לא היה ג'ורדן, לא היה עושים את הלאסט דאנס. הוא היה מוהמד עלי, הוא היה דמות יותר מורכבת, הוא היה מישהו שלא כולם היו יכולים, כלומר, עצם העובדה שג'ורדן תמיד היה א-פוליטי במקרה הטוב, וימני במקרה הרע, זה חלק מהמותג של ג'ורדן, כלומר, זה חלק ממישהו, אתה מבין? אז אני מבין מה שאתה שואל, ואתה צודק, אתה מזהה נכון את המצב, אבל אתה מבין, אי אפשר, כאילו, אתה לא יכול להיות כזה גיבור בעולם תאגידי קפיטליסטי, בלי לשחק לפי החוקים.
אני אגיד עוד דבר, בשנת 92, במהומות של רודני קינג, למייקל ג'ורדן היה הרבה יותר מה להפסיד, מכל הבחינות. היום, 2020, הבן אדם מיליארדר, זהו, זאת אומרת, הוא כבר, הוא כל כך חזק, הוא באמת larger than life, הוא כל כך חזק מכל, אני חושב, גורם אחר שיכול אולי לנסות לבוא אליו ביקורת, שכאילו, what do you have to lose? למה שאפילו ברמת, אתה יודע, לשגר איזה הודעה לעיתונות, שבה הוא מוחה על האלימות כלפי השחורים, והוא עומד עם לצד הקהילה וכו'. נראה לי, אתה יודע, זה נראה לי, זאת אומרת, זה כל כך, באיזשהו מקום, אני לא מאמין שגם עכשיו, ברגע הזה, הוא שותק.
כן, תשמע, אני רק, אני, אין לי מה לומר חוץ מזה שאולי ג'ורדן, התמריצים הכלכליים זה לא הדבר, אולי הוא באמת פשוט בן אדם כזה, אתה יודע, אולי גם אחרי 30 שנה, 40 שנה, שאתה כל כך עשיר, כל כך חזק, קשה לך לראות את הצד השני. אני באמת לא יודע. אני רק רוצה לסיים במשפט אחד ואז ניפרד, להגיד, מי שכן רוצה לשמוע את הקול של הנציגים של השחורים, מתפתה בצורה מדהימה, תעשו גוגל על קורנל ווסט, הוא נתן פשוט שואו אתמול ב-CNN, מדהים, אני לא מאמין שאנדרסון קופר לא חתך לו באיזשהו שלב את המיקרופון, באמת, ממליץ לכולכם לראות את זה, פשוט שיגעון.
מי זה?
קורנל ווסט. קורנל ווסט הוא, אפשר להגיד, פילוסוף, איש רוח, אקדמאי, היסטוריון, שחור, הוא מאוד מאוד במחנה של ברני, הוא זה שקורא לו ברדר ברני וכו', אתה בטוח מכיר את ה...
האם זה המחור?
השיער הפרוע עם השיניים הלא הכי ישרות, שמדבר על כולם, ברדר ברני, I love my brother Bernie וכו'. ואגב, עשה חלק מהקריירה נקרא לה אקדמית שלו, בביקורת חריפה ביותר על ברק אובמה. ובעצם הרבה מהשאלות שאתה שואל על ג'ורדן ועל אובמה, ולמה הם שותקים, אני חושב שאם תחזור רחוב ותקרא את מה שאובמה אומר, מה שקורנל ווסט אומר על אובמה, אתה קבל שם את התשובות. זה דברים שאתה יודע, לבנים לא אסור להם בעולם הפוליטי קורקט להגיד על אובמה, אבל לקורנל ווסט מותר, אז אולי נעשה פעם פרק על אובמה, אני חושב שצריך, אני לא רוצה פחה לרגל אחת, אבל תלכו, תשמעו את הקליפ הזה של קורנל ווסט אתמול ב-CNN, באמת קליפ מדהים.
הייתי אומר, שתיקתו המטריסה של ברק אובמה.
כן, נכון. טוב, יופי.
אוקיי, טוב, תודה לכם שהזנתם, ואלי תודה, ונשתמע בקרוב בפרק הבא של אוקיי בומר.
כן, פרק על ה-NBA והספורט, בקרוב גם אצלכם.
כן.
אז יום טוב, להתראות.
ביי ביי.